שלום וברכה, מסכת יום הדף מ"ו, ואנחנו מתחילים בשורה השנייה. נזכר במשנה בדף מ"ג עמוד ב' שאמרה שבכל יום היו שם על גבי המזבח ארבע מערכות של אש, והיום ביום הכיפורים היו חמש, דברי רבי מאיר. באופן הזה, כל יום ארבע מערכות וביום הכיפורים חמש. ועל זה אמר רבי לזר משום בר קפרה. אומר היה רבי מאיר, לא בהכרח שהוא היה אומר, אלא כך משמע מדבריו, אברי עולה שניתותרו, עושה להם מערכה בפני עצמה וסודרן, ואת זה למדנו בדף הקודם ממה שכתוב ואש המזבח תוקד בו, שרבי מאיר לומד מהאות וו ואש, שמסדרים מערכה רביעית של אש עבור איברים וחלבים שלא ניתקלו בלילה. הוא מוסיף בר קפרה ואפילו בשבת, זאת אומרת המשפט הראשון דיבר על יום חול, ואפילו בשבת גם אז עושים מערכה עבור אותם איברי עולה שניתתרו. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה בא בר קפרה להשמיע לנו בדעת רבי מאיר שהוא אמר שהוא עושה להם מערכה ביום חול? הרי תנינה, הרי כבר שנינו בדברי רבי מאיר שבכל יום היו שם ארבע מערכות, ואחת מהמערכות הייתה עבור האיברים שניתתרו. אז מה חידושו של בר קפרה? זה הרי מופיע בדברי רבי מאיר בצורה מפורשת כבר במשנה. עונה הגמרא, אמר רבי אבין, לא נצרכה, דהיינו, מה שחידש לנו בר קפרה, אלא לפסולין. מה שבר קפרה מחדש זה לגבי איברים וחלבים שהם פסולים, ורק בדיעבד, אם הם עלו על המזבח, אז לא מורידים אותם. פירוט הפסולים הללו נמצא בגמרא בזבחים, בדף פי דלת, במשנה. ויש הסתייגות, ודווקא שמשלה בהן האור, שמאותה שעה הם נחשבים כלחמו של המזבח ולכן הם לא יורדים וצריך לעשות להם בימי חול מערכה בפני עצמם. אבל אם לא משלה בהן האור, אז לא. דהיינו, לא עושים להם מערכה בפני עצמם את המערכה הרביעית, אלא מחזירים אותם למערכה הגדולה. איקא דאמרי, יש אומרים, גרסה אחרת להסבר של רבי אבין לדברי בר קפרה, שלא כמו ההסבר הראשון שהוא אמר שהחידוש הוא רק באיברים פסולים, אלא אחד כשרים ואחד פסולים. הקריטריון הוא, אם משלה בהם האור, אז אין, אז כן עושים להם מערכה רביעית בפני עצמם, והיא לא, לא, ואם לא משלה בהם האור, אז ממילא מחזירים אותם למערכה רגילה. ממשיכה הגמרא לדון עכשיו בחלק השני בדברי בר קפרה. שואלת הגמרא, ואפילו בשבת? הרי תנינה, הרי שנינו את זה מפורש במשנה, והיום חמש. דהיינו, ביום הכיפורים הייתה עוד מערכה, ויום הכיפורים הרי הוא כמו שבת, וכתוב במפורש במשנה, שאיברי תמיד של ערב יום הכיפורים עושה להם מערכה ביום הכיפורים. ויום הכיפורים הרי הוא כמו שבת לעניין איסור הבערה, אז אם ביום הכיפורים מותר להבעיר מערכה כדי לשרוף את האיברים מערב יום הכיפורים, אז גם בשבת הדין דומה, אז למה בר קפרה צריך להגיד לנו את הדבר הזה בצורה מפורשת ואפילו בשבת? עונה הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, צריך בר קפרה להגיד את הדבר מפורשות. למה? סלקא דעתא הכא אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הני מילי, הדברים הללו שרבי מאיר אמר במשנה, אולי זה רק היכא דחל, היכן שיוצא שחל יום הכיפורים להיות אחר השבת. ובמקרה כזה, דחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים, אבל באמצע שבת לא. דהיינו, אם יום הכיפורים לא יוצא ביום ראשון, אלא ביום אחר מימי השבוע, אז אולי בזה רבי מאיר לא יגיד שעושים מערכה מאוחדת בפני עצמה כדי להקריב את האיברים של ערב יום הכיפורים. לכן, כמה שמלן, בא בר קפרה ומשמיע לנו שרבי מאיר אמר את הדברים אפילו בשבת, דהיינו, שגם בשבת עושים מערכה עבור איברי הקורבנות שנשארו מיום שישי, דהיינו, מערב שבת. אמר רבא, רבא מקשה עכשיו על דברי רבא חבר יעקב. מן היי, מי זה דלא חייש לקמחי? את הביטוי הזה רשי לא מסביר פה, אבל הוא מסביר את זה במקומות אחרים. בוא נראה במוסף רשי. למה שהוא תוכן ומוציא מפיו, כלומר לדיבורו, או למה שהוא תוכן עם חיטים ומפסולות, או שהוא תוכן ומוציא סובין ואינו חושש, כלומר הוא מרבה בדברים. או במילים שלנו, אתה מוציא שטויות מהפה. למה? בכל יום תנן. הרי לשון המשנה שאומרת בשם רבי מאיר שבכל יום היו ארבע מערכות. מה זה בכל יום? זה אפילו שבת. ולכן לא שייך לומר שהיה עולה על דעתי לומר שרבי מאיר אמר את דבריו רק ביום הכיפורים שחל להיות ביום ראשון ולא באמצע שבוע. ולכן נשארת הגמרא בקשיה על דברי בר קפרה שטרח לציין שדברי רבי מאיר הם נאמרו אפילו בשבת. כך או כך, רבא ובר קפרא מסכימים שלפי שיטת רבי מאיר, הייתה מערכה מיוחדת בשבת כדי להקטיר איברים שנשארו מיום חול. ועל כך אומרת הגמרא שהדעות הללו ופליגה הם חלוקות על דרבונה, דאמר תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. הוא מסביר רשי, תחילתו דוחה, הכוונה, העבודה של קורבן התמיד בשבת דוחה את השבת. למה? כי שוחטים בשבת, מקריבים בשבת. אבל סופו אינו דוחה, הכוונה, הסוף של עבודת תמיד, דהיינו, תמיד של בין הארבעים של ערב שבת, אין איבריו נקטרים משתחשך, אלא מעלים את האיברים מבעוד יום. יוצא שלפי רב הונא, סופו אינו דוחה את השבת, וזה חולק על מה שאמרו רבא ובר קפרא בדברי רבי מאיר, שגם בשבת היו עושים מערכה כדי להקטיר את האיברים של יום השישי. הסבר המשפט של רב הונא, תחילתו דוחה סופו אינו דוחה, מצוי במחלוקת המוראים, והגמרא מפרטת גופה. ציטוט של דברי רב הונא שהבאנו, אמר רב הונא, קורבן התמיד, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. שואלת הגמרא, מהי אינו דוחה? מה הכוונה של המילים בסופו אינו דוחה? מביאה איזה הגמרא שתי אפשרויות. רב חיסדא אמר שהכוונה דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה. דהיינו, סופו של עבודת קורבן התמיד, מדובר על קורבן התמיד של יום השישי, האיברים שנשארים ממנו לא דוחים את הטומאה. דהיינו, שאם יש לנו רק כהן תמה למשל שיכול לשרוף את האיברים, אז לא יבצעו את השריפה. מה שאין כן, לעניין טומאה בדברי רב חיסדא, תחילתו כן דוחה את הטומאה. לעומת זאת, סופו כן דוחה את השבת. שאם לא הספיקו להקטיר את איברי התמיד של ערב שבת לפני שבת, מבצעים את ההקטרה בשבת עצמה. לעומת זאת, רבא בהי אמר, שמה זה, מה שאמרנו, סופו אינו דוחה, הכוונה שהוא כן דוחה את הטומאה. את מה הוא אינו דוחה? את השבת. דהיינו, שאם למשל יש לנו רק כהן תמה שיכול להקטיר את האיברים, אז זה דוחה את הטומאה ואנחנו נקטיר אותם, אבל אנחנו לא דוחים את השבת, דהיינו, אנחנו לא נעשה הקטרה של האיברים בשבת, אלא חובה לעשות את זה ביום שישי. מקשה, אמר לאבא אלי רבא, לדידך קשיא ולרב חיסדא קשיא. קשה גם על שיטתך וגם על שיטת רב חיסדא. למה? לדידך לשיטתך קשיא, מה ישנה טומאה? למה בטומאה אתה אמרת שסופו דוחה את הטומאה? האם זה בגלל דכתיב במועדו? שנאמר בקורבן התמיד, תשמרו להקריב לי במועדו. ומה זה במועדו? אפילו אם זה בטומאה? אז אם ככה, שבת נמי במועדו גם שם כתוב. ואם ככה, אז גם בשבת צריך להגיד, ואפילו בשבת אתה צריך לשרוף את זה. והשאלה הפוכה, ולרב חיסדא קשיא, מה ישנה שבת שרב חיסדא אומר שהוא דוחה את השבת, דכתיב את המילה במועדו, ואתה אומר במועדו תמיד, אפילו אם זה בשבת, אז גם טומאה נמי כתוב במועדו, ותגיד ואפילו בטומאה. ועל כך עונה לו רבא, אמר לי, לא לדידי קשיא, לא לשיטתי קשיא, ולא לרב חיסדא קשיא, ולא לשיטת רב חיסדא קשיא. והוא מפרט, לדידי לא קשיא, לשיטתי לא קשיא, למה? סופו כתחילתו. ההתייחסות לקורבן התמיד בסופו, או כמו ההתייחסות לקורבן התמיד בתחילתו. הפכנו דף. טומאה דתחילתו בר מדחה טומאהו, סופו נמי דחי. לעניין טומאה, תחילתו של הקרבת קורבן התמיד בר מדחה טומאהו, היא דוחה את הטומאה, שגם אם אין כהן טהור, עדיין אנחנו נזרוק את דמו של קורבן התמיד, אז סופו נמי דחי. גם סופו של קורבן התמיד, דהיינו הקטרת האיברים שלו של ערב שבת, דוחה טומאה. אבל קורבן התמיד של יום שישי, שבת, לעניין שבת, דתחילתו לאו בר מדחה שבת הוא, הוא לא יכול לדחות את השבת, כי הרי תמיד של ערב שבת, של יום שישי, לא דוחה את השבת, כי הרי זמנו זה בין הארבעים שהוא נשחט, וגם את זריקת הדם צריך לעשות עד שקיעת החמה, שאם לא כן הוא נפסל. אז כך גם סופו, דהיינו, הקטרת האיברים שלו, נמי לא דחי גם לא דוחה את השבת. עד לפה יישוב לשיטתו של רבא. הוא ממשיך רבא, וגם לשיטת לרב חיסדא, לא קשיא. למה? סופו כתחילתו לייטלי. הוא לא סובר שמסתכלים על הקורבן כמו שרבא הסתכל עליו, שהיחס בין קורבן התמיד לטומאה ולשבת שווה בין תחילתו לסופו. הוא לא סובר ככה. אלא מה הוא סובר? שבת דהותרא היא בציבור, אז סופו נמי דחי. לעומת זאת, טומאה שדחויה היא בציבור, תחילתו דעיקר כפרה דחי, סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי. הכוונה, ההסתכלות היא לא על הקורבן, אלא על שבת וטומאה. שבת הכלל לפי רב חיסדה שהותרה היא בציבור. הכוונה שלצורך הקרבת הקורבן, האיסור הותר לגמרי, לא צריך לחפש כל מיני דרכים להשתדל לא לעשות את האיסור. ולכן, אם שבת הותרה, אז בעצם היא הותרה גם לתחילתו וגם בסופו, נמי דחי. גם הכתרת האיברים דוחים את השבת. לעומת זאת, טומאה היא לא הותרה בציבור, אלא דחויה היא בציבור. וכמה שאפשר להשתדל שלא לעשות את האיסור, משתדלים. זה הכוונה דחויה. אז תחילתו, כאשר צריך להקריב את הקורבן, שם יש לנו עניין דעיקר כפרה, של הקורבן היא נעשית על ידי מתן הדמים, וזה תחילת הקורבן, לכן דחי, זה דוחה את הטומאה, אבל סופו, הכתרת האיברים, דלאו עיקר כפרה, כי הרי עיקר הכפרה כבר הייתה בזריקת הדם, ולכן לא דחי, זה לא דוחה את הטומאה. ושוב, בגלל שזה נובע, כי טומאה דחויה היא בציבור, כמו שאומר רשי, היא בקושי הותרה. לכן כל כמה שאפשר לחזר אחרי כהנים טהורים שיעשו אותה, אנחנו משתדלים לעשות את זה. עוברת הגמרא לנושא חדש. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. המחבא אש מחתה ומנורה. ראינו בדפים הקודמים שהכהן לקח גחלים מהמזבח החיצון, שם אותם על המחתה, ואיתם הוא הדליק את המנורה, שם עליהם את הקטורת. אז מה קורה אם אחרי שהוא חטא את הגחלים למחתה או למנורה, הוא קיבע את הגחלים האלה? אביי אמר הוא חייב, רבא אמר הוא פטור. לפי אביי הוא חייב מלכות, כי הוא עבר על הלב שכתוב בפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, והוא קיבע. לעומת זאת, לפי רבא הוא פטור, כמו שהגמרא תסביר עוד רגע. מסייגת הגמרא את המחלוקת. אם מדובר דקביה בראשו של מזבח, אם מדובר שהוא קיבע את הגחלת בעודה נמצאת על המזבח למעלה, במקרה כזה דקולי אלמה כל העולם, דהיינו גם אביי וגם רבא, לא פליגי, הם לא נחלקו דחייב. כי פליגי, מתי הם כן נחלקו? דאחתי הערה וקביי, כשהוא הוריד את הגחלת לרצפת העזרה ושם הוא קיבע אותה. אביי אמר חייב, כי בסופו של דבר הגחלת היא אש המזבח הוא, וממילא אתה חייב משום לא תכבה. לעומת זאת, רבא אמר פטור, למה? כיוון דנתקע, נתקע. כיוון שהיא נתקע, נעקרה מהמזבח, אז ממילא היא כבר לא נקראת אש המזבח, ואין עליה את החיוב של לא תכבה. שואלת הגמרא, אלא הדה אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וחיבה חייב. ולפי מה שעמדנו כרגע את המחלוקת של אביי ורבא, יוצא שרב נחמן אמר את דבריו כמן, כשיטת מי, כאביי? רבנו חננאל, שזה רבי חננאל בר חושיאל, זכה לאריכות ימים, חי כ-90 שנה, היה רב ופוסק מפרשני התלמוד בפתיחת תקופת הראשונים, אם כי יש מהאחרונים שחשבו לגאון. המוצא שלו זה מאיטליה, לכן הוא מכונה לפעמים רבנו חננאל איש רומי, אבל הוא עבר כנראה בצעירותו לטוניסיה. הוא למד לימודים כלליים והיה אבו אלבנת, נולדו לו 9 בנות. הוא מסביר את שאלת הגמרא באופן הבא. מצד אחד אתה אומר שדברי רב נחמן הם כמו אביי, זאת אומרת, יש לנו כלל בהלכה שאומר הלכתה כרב נחמן, ואתה אומר שהוא סובר כמו אביי. מצד שני יש לנו כלל שאומר שאביי ורבא הלכתה כרבא. אז אם ככה יוצא שיש לנו פה קושייה על כלל איך פוסקים הלכה מול כלל אחר איך פוסקים הלכה. ועל כך עונה הגמרא, אפילו תימה כרבא, אפילו תאמר שרב נחמן פוסק כרבא. מה ההבדל? הטעם... שם, במקרה שרב נחמן דיבר עליו, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וקיבה חייו, לא אינטיק למצוותה. לא היה ניתוק, לא הייתה עקירה של הגחלת עבור מצווה אחרת, ולכן היא עדיין נחשבת כאש המזבח, ולכן אם הוא קיבה חייו, לעומת זאת האחה, בדברי רבא, שאמר המחבא אש מחתה ומנורה פטור, הרי הוא לקח את הגחלת עבור אש מחתה ומנורה. עצם זה שהוא לקח אותה, עבור המחתה או המנורה, אנחנו לא קוראים בזה יותר אש המזבח, כי היא אינטיקה למצוותה, היא נעקרה עבור מצווה אחרת, אש המחתה או אש המנורה, ולכן רבא אמר שפטור, אתה לא עובר על הלב של אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. עד לכאן גרסה ראשונה במחלוקתם של אביי ורבא. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת למחלוקתם של אביי ורבא, שמה שאמרנו המכבה אש מחתה ומנורה, אביי אמר חייב, רבא אמר פסול, מסבירה הגמרא ככה, דאחתי אהר אבי קאבי, אם הניח את זה על הרצפה של העזרה וקיבה, במקרה כזה דקולי אלמה כל העולם, דהיינו גם אביי וגם רבא, לא פליגי, לא נחלקו שפטור, כי ודאי שזה לא נקרא אש המזבח, כי פליגי, מתי הם כן נחלקו, דקאבי בראשו של מזבח, שהוא קיבה את הגחלת בעודה נמצאת על המזבח למעלה. במקרה כזה אביי אמר חייב, למה? אש המזבח הוא, לעומת זאת רבא אמר פטור, כי כיוון דנתקע, נתקע. דהיינו, הקריטריון לפי אביי זה האם זה נמצא על המזבח, והעיקרון לפי רבא זה האם נמצא לא רק על המזבח למעלה, אלא המערכה של המזבח, וממילא ברגע שניתק עקר אותה מהמערכה, אז הרי היא כבר לא נחשבת אש המזבח. שואלת הגמרא, אלא הדאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שהמוריד גחלת מעל גבי המזבח וקיבה חייב, לפי הלשון הזאת, כמן, כשיטת מי זה, זה לא כאביי ולא כרבא, כי הרי אנחנו אמרנו, שבמקרה שהוריד את הגחלת על הרצפה וקיבה אותה, גם אביי וגם רבא לא חולקים שפטור, אז כשיטת מי, אמר רב נחמן, שבמקרה כזה חייב, עונה הגמרא, יש הבדל, התם, שם במקרה של רב מחמן לא ינתיק למצוותה. הוא לא ניתק, לא עקר את הגחלת עבור מצווה אחרת. לכן אפילו שהוא הוריד אותה לרצפת העזרה, היא עדיין נחשבת אש המזבח. לעומת זאת, הכה, כאן במחלוקתם של אביי ורבא, אין תיק למצוותה. הוא כן ניתק אותה עבור מצווה אחרת, עבור המחתה, עבור המנורה, ולכן לא קרינן בי אש המזבח. ולכן ניתן לומר שרב נחמן גם הוא סובר כרבא, שברגע שאתה לוקח את הגחלת עבור מצווה אחרת, לא חייבים על הכיבוי שלה. הדרן הלך פרק רביעי, טרף בקלפי, עד לכאן דף מ"ו.